חברים, בניין אישיות, הנושא של היום, עזרת השם, נושא חשוב, בניית האישיות וחיבור אמיתי לתורה מתוך אתגרים וקשיים. זה הנושא של היום. נושא שמעסיק אותנו בדרך כלל בשנה הראשונה, מאתגר אותנו. לא קל לעבור משנות התיכון לעולם התורה שגדוש בחופש ובבחירה אישית שבה אתה נדרש לקחת אחריות בכל רגע נתון ולרצות את זה ולבחור בזה לא מכוח היראה והמסגרת אלא מכוח הרצון החופשי. זה לא תמיד קל, אפילו זה קשה. אז אנחנו רוצים קצת לברר את הסוגיה הזאת, היא מאוד חשובה. אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד עמוד ב' מקור מספר אחד. אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור, תכוונה. כלומר, יישרפו השפתיים הללו שלא נוטפות מור, שנאמר, שפתותיו ושושנים נוטפות מור עובר. אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר, כלומר מרירות שעוברת. אל תקרי שושנים, אלא ששונים, כלומר שלומדים. מכאן דורשים חז"ל, כל תלמיד שיושב לפני רבו ובא לישיבה שיעור א', חייב להרגיש בהתחלה שהלימוד מר לו, לא טעים לו. חייב להרגיש את הקושי, את האתגר. ואם הוא לא מרגיש שקשה לו, יש עם זה בעיה גדולה, אומרת הגמרא. אתה חייב להרגיש את הקושי. אם לא, יש בעיה. תכוונה השפתיים שלא קשה להם בתחילת עמל התורה וקניין התורה בישיבה. וצריך באמת להבין מה רוצים מאיתנו חז"ל. למה זה הכרח להרגיש מרירות בתחילת הדרך? למה לא להגיד שלא מרגיש כלום, לא מתחבר? למה צריך להרגיש הפוך? ולמה זה כל כך קיצוני? אז בואו נראה, יש פה פסקה ברב קוק, נראה מה נלמד מתוכה, יסביר את הדברים, בואו נראה. אין היה שבת, פרק ב' פסקה קופה לף, אל תדאגו מזה שהיא ארוכה, היא לא קשה, היא נעימה. אומר הרב קוק, באמת האלוקים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית, היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה עסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. כלומר, המציאות הטבעית היא שאדם לומד תורה הוא שמח. פיקודי השם ישרים ישמח לב, אסור ללמוד תורה בתשעה באב, רק דברים של אבלות וחורבן. כי לימוד תורה זה אמור להיות דבר שמח. למה? כי האדם הוא ישר. האדם הוא ישר, יש לו נשמה אלוקית, הוא עמד בהר סיני, הוא קיבל את התורה, בבטן אמו הוא למד את התורה, כלומר הוא לא עושה עכשיו איזה משהו חיצוני לו, זר לו, ששייך לעם אחר. הוא לומד את עצמו, זה דבר שאמור להיות משמח, אמור להיות מעודד וכיפי, ככה זה אמור להיות. אמנם, שורה שלישית, עלינו שלא לשכוח כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבנותינו ואבנות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור. עד שהחשק הטוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו, ותחתיו נקשרה בליבנו, בלבבנו איוולת וחושך של הוללות, וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרשת החוכמה ודעת אלוקים. אמת, עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ויקרים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך, אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי מוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. אז הרב קוק אומר, מה לעשות כשאתה בא לישיבה אחרי 18 שנה, שבהם לא תמיד היית צדיק, ילד טוב ירושלים, לא תמיד, או ברבים מן המקרים, לא הצלחת לאזן בין הגוף לנשמה בשנות הנעורים. אם הצלחת אשריך, אתה נכנס כבר ישר. אבל אם לא, וכוחות חיים אחרים שולטים בנפש, דמיון, מסכים, יצרים, הרשית לעצמך הרבה דברים. בחופש הגדול האחרון, קרי בי"ב ואולי גם אחורה, אז אתה מגיע לישיבה ומנסה לקלוט, להבין שכל אלוקי, אידאות אלוקיות, רעיונות רוחניים, ואתה מרגיש שאתה לא מתחבר. אתה לא מתחבר. לחלק מהלימודים, בטח גמרא או דברים אחרים, הלכה, בתחילת הדרך. אבל השאלה היא מה לא מתחבר? אתה מתכוון שהגוף לא מתחבר? בסדר, הגוף. יש דברים שתפקידם למלא את החיבור הגופני מיידית. לך תאכל פיצה. יש פה להפעה. לך תאכל משהו. לך לים קצת. הגוף התחבר על המקום. מה אתה מתכוון? שהרגש לא מתחבר? בסדר, יש דברים שתפקידם למלא את הרגש על המקום. לך תשמע איזה שיר טוב, תראה איזה סרט. תעלה על הדיון, תראה איזה שקיעה יפה. הרגש על המקום מתחבר. לא, לא, אתה מתכוון שאתה לא, הנשמה שלך לא מתחברת, הרצון, המקום היותר עמוק שלך, שהוא האני שלך. אתה רוצה שהוא יתחבר? חביבי. אז תתחיל לעבוד. אתה נמצא במצב שכוחות חייך הוזנו במזון אחר, וכל הצד הגלוי שלך לא מצליח להתחבר לקודש, ללימוד, לדברים עמוקים, לדברים שדורשים עמל. אין מה לעשות. בסופרמרקט ההרגשות המיידיות אין לתורה סיכוי. היא בנויה על תהליך אחר. הרבה יותר עמוק, הרבה יותר, כי היא רוצה לזכות אותך במדרגה הרבה יותר עליונה מזו ששיר נותן לך, או עוד איזה סדרה. אז זה תהליך אחר לגמרי. אז מה לא מתחבר? אז חכה, לאט לאט. לכן הרב קוק אומר, בעקבות דברי חז"ל, בתחילת הדרך, גם החלקים הכי יפים, הכי עמוקים בתורה, הכי מדהימים, אנשים לא מתחברים. למה? בגלל טבעם הגס, כי הם מאוד לא מתוקנים, בסדר, רק התחלנו. אז הוא לא מתחבר, בגלל הטבע שכרגע שולט בו. התמכרויות ישנות עוד קיימות בנפש, חטאים שהוא עוד לא הצליח להשתחרר מהם, ובכלל. לכן מאוד קשה להתחבר. אבל, אומר הרב, אלא שעלינו לדעת שאדם לעמל יולד. וכי רק בהתחלה זה ככה. בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. זה בהתחלה. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם, כי תפשוב הנפש לטבעת האור להתענג על השם ותורתו. הרב אומר, אל תדאג, זה רק בהתחלה. אומרים חז"ל, תורה מתשת כוחו של אדם. רגע, מה, התורה היא מחלישה אותי? בתחילת הדרך. למה כל הבן אישים עייפים? רוצים לישון הרבה. התורה, המפגש הזה בהתחלה, הוא מתיש. כי יש פה מלחמה בין הגוף לנשמה. אני מנסה לקלוט שכל אלוקי, דברים רוחניים, עם כלים נמוכים, יש כל הזמן התנגדות, אני לא מתחבר, למרות זאת אני תופס את עצמי ולומד קצת, זה מתיש אותי, מאבקי הכוחות הללו, התורה מתשת את כוחו של אדם. אומר הרב קוק, נכון, זה בשלב הראשון, יש מלחמה. אבל בשלב השני, אחרי שכבר אתה מוריד את הקליפות, ואתה זוכה להתחיל להתחבר אל הקודש, הנשמה שלך מתגלה, אז הפוך, התורה זורקת בך עוז ותעצומות, שמחה וערנות, אתה אומר, אני מספיק שעות ביממה. אין לי מספיק שעות, אני בונה פה לוז. אין לי מספיק שעות לכל מה שאני רוצה. אתה אומר, וואו, איזה, איך, כולה חצי שנה אתה בישיבה. כן, ככה אני רוצה. מה עשה את השינוי? התורה הקדושה. זה לא שמישהו שכנע אותו על איזה עניין. הוא לא עבר פה איזה סדנה בניהול סדר יום. הנשמה, התורה היא קדושה, היא שכל אלוקי. היא חודרת אל הלב. המזון הזה, כשאתה דבק בה, מעדן את כל הנטיות שלך. את הרצונות שלך, את כוחות הנפש שלך, וזה גורם לך לרצות להיות טוב, לרצות יותר תורה, לרצות יותר קדושה. בכל התחומים, אתה פתאום רוצה יותר לכבד את ההורים, רוצה יותר לקום בבוקר, רוצה יותר הגנה בפלאפון, אתה רוצה הרבה דברים שלאו דווקא דיברו איתך על כל דבר מהם בנפרד. זו השפעה כוללת, מעצם המפגש. לכן הרב קוק אומר, נועלו מאוד, כלומר זה לא טוב, אותם אנשים שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. יש אנשים, מה הפתרון שלהם לבעיה בתחילת הדרך? שאומרים, בוא תעשה את הלימוד קל, תלמד רק דברים קלים, כל היום תלמדו ספרי אמונה, דברים חמודים, שכיף לי על ההתחלה ללמוד אותם, אני ישר מתחבר, בוא נעסוק בזה בשיעור א', בוא נעסוק בדברים הקלים, הפשוטים, ולא נדרוש ללמוד גמרא והלכה ומוסר. בוא נהפוך את התורה, נביא גיטרה לשיעור, נשים איזה סרט בין לבין, נעשה איזה שילוב, נביא זמר פה, נעשה דבר תורה, זמר, סרטון, איזושהי פסקה. בוא נעשה איזה צבעוני, שעשועי. כדי שיתאים לכוחות הנפש, הרב קוק אומר, זה טעות חמורה מאוד. כי זה לא מה שייצור את השינוי. מה שייצור את השינוי זה עמל תורה. זה מאמץ. זה שאני לומד גם כשאני לא מתחבר. זה מה שייצור את השינוי. לא להפוך את התורה לשעשוע, לגיטרה. להתחרות עם עולם הריגושים שבחוץ. הרב קוק אומר, זה לא הדרך, זה לא יפעל את הפעולה. זה יהיה נחמד באותו רגע. זה לא יחולל את השינוי. לתובנה מאוד חשובה. עכשיו הרב קוק אומר, אל תבינו אותי לא נכון. אף על פי שיפה נעים ונאות מאוד מצב השמחה, הרב אומר, אני לא נגיד שמחה. מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה. אפשר להשתעשע בדברי תורה, אמנם חלילה, להיות בהולים על העונג הזה. אל תהיה לחוץ על זה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה וכו'. אז הוא קושר את זה להמשך, אני קצת אדלג. אז זה מה שהרב קוק אומר, שהשושנה היא היפה שבפרחים, אבל היא מוקפת בקוצים. הדרך להגיע אליה לפעמים היא על ידי שריטות, על ידי הלימוד, על ידי ששונים, אל תקרי שושנים אלא ששונים, אמרה הגמרא. על ידי הלימוד, על ידי העמל, אתה לפעמים נשרט, קשה לי, שפתותיי נוטפות מור, מר לי, לא מתחבר. אבל לאט לאט זה מה שיביא אותך אל השושנה. זה מה שיקשור את לבך אל התורה, וזה מה שהרב קוק אומר גם בהמשך. היסוד הזה הוא אחד היסודות הכי חשובים בחיים, ובעולם התורה בפרט. לא סתם ידוע שהכיסא שהיולדת יושבת עליו קוראים לו משבר. תקרא לו כיסא הנשמות. לא, משבר. כי בעולם שלנו משבר יוצר תהליכים גדולים. רגעים משבריים יוצרים דברים משמעותיים בנפש האדם. לא סתם אפשר לראות שאנשים שהיו בסיירת מטכ"ל ובשייטת, אנשים שעברו דברים קשים בצבא, בשלבי הכשרה, הם הרבה פעמים אנשים מאוד מוצלחים. בגלל שהם הקושי, רגעי המשבר, הולידו אצלם כוחות גדולים מאוד של אמון, של יצירתיות, של כוח רצון חזק מאוד. זה כלל יסודי בבניין האישיות, הלוואי ונפנים אותו חזק חזק. ההקרבה יוצרת קרבה. ככה זה. קורבן מלשון להתקרב. אם אתה מוכן להקריב משהו, מאזור הנוחות שלך, מהזמן הפנוי שלך, מהזמן שהתרגלת לגלוש ולהיות במקומות אחרים, אתה מוכן להקריב משהו? אתה תזכה להתקרב למדרגה חדשה בכל מערכות היחסים של חייך וגם ביחס לתורה. רואים את זה אצל הורים וילדים. מי אוהב יותר את מי? הורים את הילדים או ילדים את הוריהם?
ברור.
הורים את הילדים, אין מה להשוות בכלל. ידוע שאמא יכולה לגדל 10 ילדים, אבל 10 ילדים מתקשים לעת זקנה לגדל אמא אחת, כמה שזה עצום. והאהבה הגדולה הזאת היא לא בגלל הצד הביולוגי, כמובן. זה לא קשור לביולוגי. גם זה ביולוגי, כי זה ביולוגי גם של חי להורים. אלא האהבה של ההורים נובעת מההשקעה העצומה, מהקרבה העצומה. שהם הקריבו כדי לגדל אותך, כדי להביא אותך לאן שהגעת. ושאדם משקיע במשהו, מקריב למען משהו, מתקרב אליו. לכן אומרים, יותר משהאהבה מביאה נתינה, הנתינה מביאה את האהבה. אם יבואו לאימא ויגידו לה, תראי, תורה ילד בן שנה, קחי זה שלך, מה שלי? אומרים לה, תסתכלי, מראים לה סרטון מהחדר לידה. בדיקות DNA, הכל מראים לה. התבלבלו שם עם תינוק אחר. זה שלך, לא זה שאצלך בבית עכשיו. זה שלך, מצטערים, מחילה, וזה, וואו, וואו. היא מרגישה כלפיו משהו בכלל? כלום. אבל את הילד שהוא לא שלה, היא מתה עליו. כי היא השקיעה בו, היא השקיעה בו. אז אין מה לעשות, ככה זה האדם. ההקרבה מולידה קרבה. מולידה קירוב דעת, קירוב נפשי, חיבור פנימי. וזה נכון אצל גם בין חברים, גם בין בעל לאישה, וגם בקשר שלנו עם התורה. זה מה שהרב קוק כאן רוצה לומר. בואו נראה, יש... נדלק פה קצת ככה לפי הזמן. ידוע שברית מילה, זה אחד הדברים הלא הגיוניים שאנחנו עושים. אתה לוקח תינוק בן 8 ימים, חותך, יוצא דם, כולם צועקים מזל טוב. אבל מה, גם כל החילונים עושים ברית מילה. יש משהו מאוד עמוק שם, בברית המילה, שקושר את עם ישראל אליה. אמר היטלר, ימח שמו, שהיהודים הביאו לעולם 2 מומים, מום אחד בגוף, מום אחד בנפש. מום בגוף, ברית מילה. מום בנפש, מצפון. הרצון לתקן עולם. להיות יצור מוסרי. ושני המומים, לשיטתו, קשורים זה בזה. שהרי אנחנו יודעים שמה זה בעצם ברית המילה. ברית המילה זה חותם בבשר, זה חותם קריטי, כבר בתחילת הדרך. הוא אומר, אשר ברא אלוקים לעשות. אתה נבראת, יש בך המון דברים, אבל תדע לך, יש בך עורלה. יש בך קליפות. באת לעולם הזה, יש המון עבודה. יש המון מה לתקן. זה יתחיל מהגוף שלך, אתה תחווה את זה חזק, בברית זה יצרב בדמך. צריך השלמה. יש עבודה, יש מצפון, יש מוסר, יש תיקון, אשר ברא אלוקים לעשות. יש מה לעשות. אחרי הלידה. זה נצרב בגוף, ואז זה ממשיך לנפש, למידות, לעולם הרוחני. לכן אומרים המקובלים שמצוות ברית המילה מתקיימת בכל יום ויום, לא רק מעצם העובדה שאני נימול, אלא מאחר והעבודה הזאת היא עבודה שנמשכת כל הזמן מבחינה מוסרית, מכוח המילה. אז יש קליפות שצריך להוריד. איך מורידים את הקליפות? אז צריך להיות החלטי, לפעמים צריך לחתוך, כמו ברית מילה. לפעמים כדי להשתחרר ממדרגה נמוכה שהייתי שרוי בה עד היום באיזה דבר, צריך לחתוך. לפעמים זה קשה. קשה לחתוך. אתה יודע מה זה להתנתק מהאינסטגרם עכשיו? מה אתה רוצה, שאולי אני אוריד לי את יד שמאל? אולי עדיף מאשר שאני אחתוך לי את זה? אולי אני אוריד איזה אצבע? מה אתה נורמלי? לחתוך את זה? לא, משהו אחר. אני לא אשתה מיץ באמצע שבוע. יותר קל לי. מה, אני צריך להגזים? אני לא אראה סדרות יותר כשאני בישיבה? נגיד, רק בבית אני אראה סדרות. לא, לא בישיבה, זה גוזל לי המון זמן, חבל. תורה הקדושה מחכה פה, תחטוף כפי יכולתך. רק בבית אני אראה. מה, תגזים, אני יושב בחדר שם. איזה כיף זה לשבת על איזה סדרה ככה, לרבוץ עליה. איזה לילה, איזה בוקר, איזה צהריים. מה, זה כואב לי, זה מדמם לי. מדמם לי האיבר. לפעמים זה קשה. אבל יש אנשים שבגלל הקושי הזה לא מתקדמים. בגלל הקושי הזה, בלוותר ולהקריב, אז הם תקועים כל הזמן עם החסרונות שלהם. גם בישיבה זה קורה. גם בישיבה, ודאי מחוץ עליה. פעם יהודי עשיר נכנס אל הרבי מלובביץ' ואמר לו, אני תורם כמה מיליונים כל שנה ככה, אבל אני רוצה לדעת מהי מצוות צדקה שלי. כמה לתת? מה ענה לו הרבי מלובביץ'? כמה שיותר, איך הוא הגדיר?
חמישית זה כואב לך?
כן, חמישית זה מן חסיו, כן. אבל כן, עד שזה כואב. כלומר, אם מיליון נופל לך תוך כדי הליכה, זה לא זה. עד שזה קצת כואב. לא יודע, אז תלוי. אם קוראים לך מרק, והרווחת שנה שעברה 22 מיליארד דולר. לא יודע מה כואב. שחרר איזה 500 מיליון. שחרר. תן משהו. שחרר לאנשים, יש כל כך הרבה צרכים בעולם. בוא, תן משהו. תרגיש את זה. אם לא, אז מה? זה לא חוכמה. זה בלי מאמץ אתה עושה את זה בכלל. סיפר פעם נפתלי בנט, שהיה באותו צוות בסיירת מטכ"ל ביחד עם עמנואל מורנו, השם ייקום דמו. גדול גיבורי אולי לוחמי ישראל בעשור האחרון, אולי יותר מזה. ממש כל הסיפורים שיש עליו. היה מפקד הצוות הפנימי והנעלה ביותר בסיירת מטכ"ל. זה משהו, זה מטכ"ל שמטכ"ל. עמנואל מורנו, סגן אלוף. אז סיפר נפתלי בנט שהוא היה איתו ממש בהכשרה. מהגיוס, היו ביחד. אז הוא סיפר משהו מדהים. אומר עמנואל מורנו הזה, היה חייל בינוני לחלוטין. כאילו הוא אומר, הוא בכלל לא התבלט בשום תחום. היו יותר חזקים ממנו, יותר מהירים ממנו, אנשים מנווטים יותר טוב ממנו. הוא לא היה בינוני ומטה. כאילו, ברור היה תותח, אבל בינוני ומטה. ביחס לאחרים. אבל בסוף מסלול, הוא עקף את כולם. מה, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, בגלל שהוא, כל פעם שהוא עמד, הוא גילה איזשהו חיסרון שלו, הוא נלחם הרבה יותר מכולם כדי להשלים את החיסרון. והוא ויתר על המון, על שעות שינה, על זמן, על כוח. המון המון ויתורים. אם הוא ראה שבריצה הוא לא מספיק טוב, הוא היה עושה לעצמו מדסים, ריצות, יותר ממה שהשאר עשו, לעצמו. אם בניווטים הוא ראה שהוא לא הלך לו, גם אם קיבל 90 בניווט, לא נרגע, עד שלא תיקן את הבעיה שהייתה לו ב-10%. הוא כל הזמן דרש מעצמו השתלמות, והקריב יותר מכולם, והתאמץ יותר מכולם. והדבר הזה גרם לכך שבסוף הוא עקף את כולם. הציר שלו היה ציר עולה. ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובסוף הוא מכל הצוות נבחר להיכנס לצוות הפנימי הזה של מטכ"ל, שהוא הלב של הלב של הסיירת, משימות מיוחדות, הוא נבחר. כי ראו את התכונה הזאת שהייתה לו, ההשתלמות. הוא לא ויתר לעצמו, אף חשב לא ויתר לעצמו. אבל הוא כל הזמן דרש מעצמו את ההשתלמות. לא בחל בשום הקרבה כדי לגדול. יש פה פסקה נוספת שהרב קוק ככה עוד יותר לברר את הסוגיה, גם קצת לחזק את הדברים. חז"ל באמת מדברים על הדבר הזה הרבה. אז מקור שתיים. אומר הרב קוק, אין היה. פירוש של הרב קוק על אגדות חז"ל, כדאי ללמוד אין היה. דברים יפים, חשובים. אמרי דבר רבי ינאי, אומרת הגמרא, מה הוא דאמר? כי מיץ חלב יוציא חמאה. מה זה הפסוק הזה? מיץ חלב יוציא חמאה. אומרים חז"ל, במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדה אמו עליה. הוא יש בו חמאה של תורה. מקיא חלב שינק משדה אמו עליה.
חמאה של תורה זה ביטוי
חיובי או שלילי? זה חיובי. במי אתה מוצא את זה?
אז זה...
שתה יותר מדי? לא, 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 זה לא מי ששתה יותר מדי. אה?
מה זה אומר
חמאה של תורה? חמאה של תורה תימצא במי שלא מסוגל יותר לנהוג חלב משדי אמו. נו, יסביר.
זה כאילו מישהו שלא צריך יותר את העזרה, מי שמנסה.
כן, הוא לא מסוגל לקחת דברים פשוטים, דברים קלים, דברים שאין בהם מאמץ. הוא כבר לא מסוגל, הוא מקיא את זה. תכף נראה. רבים הם הפדגוגים, אומר הרב קוק, אנשי חינוך, המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. אומרים, בוא איך נקל על האנשים, בוא נעשה את זה יותר כאן, נלמד גמרא עם פירוש, בוא גם לא נלמד כל כך הרבה גמרא, נביא דברים אחרים, שיהיה קל יותר, שיהיה נעים יותר. כמובן, תלוי באיזה גיל, לפעמים זה נכון, כן? תלוי באיזה גיל. וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התורים באופן קל. אומרים, ככל שיותר קל זה יותר טוב, ככה הם חושבים. שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אלא מטעה, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים ויראת השם הטהורה. הוא אומר, אתה חושב שאם תהפוך את הלימוד לקל, אז התלמידים ידעו יותר, וגם יהיה להם נעים. אז הוא אומר, זה הטעות. המטרה של לימוד התורה זה לא שתדע יותר. זה גם, ברור, צריך גם לדעת, דבר השם. אבל המטרה של לימוד התורה, לפני העצם הידיעה, זה להיפגש עם דבר השם, לזכך את הנפש, ולילד מתוכך רצונות קדושים, שאיפות רוחניות גדולות, חדשות. ומהבחינה הזו, עדיף שיהיה יותר עמל, משום שהעמל יקשור את הלב בחיבור, בהקרבה, הרבה יותר ממה שתפיק ידיעות רבות על ידי לימודים קלים. כי על ידי היגיעה והעבודה שכלית, וזה הרבה קורה על ידי הגמרא, תראו זה פלא, כל הסיפור הזה של הגמרא, שבאמת חבר'ה צעירים הכי לא רוצים גמרא. בעלי בתים רוצים רק גמרא. זה מדהים. דווקא בין אישים, כמה שפחות. למרות שגם, עוברים את החודשים, את השנה הראשונה, דווקא אתה רואה חבר'ה מרביצים גמרא. אבל בעלי בתים רק גמרא. הנה, אנשים מרגישים שהגמרא, העמל הזה, המפגש העמוק הזה עם דבר השם שיש בו שכל של תורה, הוא זה שמוליד באדם יראת שמיים. הוא זה שמוליד באדם החיבור פנימי, גם אם אין לי סיפוק ונחת בכל שורה. כן? צריך פה ענווה בדבר הזה. כי על ידי היגיעה ועבודה שכלית, מתעלה האדם למידות נעלות, ולהיות נוטה לשכל ואל כל דברי קודש באהבה וחפץ לב, והלימוד פועל עליו, להיות כולו נתון ומסור ללימודם. אז זה שלומד כל היום אמונה, הוא מבסוט כלפי חוץ, אבל הוא לא באמת קונה קניין פנימי. זאת אומרת, כלפי חוץ הוא נראה יותר מואר, כי כיף לו ללמוד את הדברים האלה. לעומתו אחד אחר, מקיס דם, לומד הרבה גמרא, אז בחוויה החיצונית לזה יש יותר ריגוש, לזה יש פחות ריגוש, אבל מבחינה פנימית, האור, זה שלומד את הגמרא יותר, ליבו נקשר יותר באהבה, בחיבור פנימי אל עצם הדבר, יותר ממי שלומד רק בדרך של שעשועים. כי הוא נשאר איפשהו עם השעשוע. הוא פשוט הפך את התורה לשעשוע, אבל הוא מנסה לקנות שכל אלוקי שהוא קשה לו, שהוא מחוצה לו, שהוא לא באופן טבעי. לכן הרב קוק אומר, על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל תארת המידות. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים וכפויים, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית ופועלים מעט על מעשה ועל יצרי לבבו. על זה נאמר, יגעת ומצאת תאמין. יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת.
אל תאמין שיגעת.
אל תאמין שמצאת. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. רגע, אבל מצאתי, אני יודע את החומר. אמנם לא יגעתי, אבל מצאתי, הנה, אני יודע. אני יודע את הדף, אני יודע. אל תאמין! זה לא יאומן הדבר הזה. סליחה, אתה תגיד לי מה אני יודע ומה אני לא יודע? אני יודע את כל הדף. לא. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. זה לא חיבור פנימי. ברור שזה גם טוב. זה לא שיח חיבור. יגעת ולא מצאת,
אל תאמין.
תראו איזה יופי. יגעת, התאמצת על הסוגיה. לא הבנת כלום. אתה אומר, שרפתי שעתיים מהחיים. שרפתי שעתיים. לא נכון! עצם זה שיגעת, גם אם לא מצאת ולא הבנת הכל, נקשר לבך ביראת השם. השתנית מבפנים, על ידי היגיעה. תראו, זה פשט דברי חז"ל. לכן הרב קוק אומר, על כן, חמאה של תורה. הברור והמובחר שבה זה רק במי שתימצא, רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל וכו'. לכן הוא מדבר על זה שצריך להתרחק מדרך שעשוי ילדים, מקי חלב שיענק בשדי מועליה. הוא לא מסוגל, תנו לאדם מבוגר לשתות כל החיים חלב. ובחלב אתה מכניס לו את כל הוויטמינים. זה חלב סופר סופר, משהו ייצרו את זה חבל על הזמן. יש שם את כל הוויטמינים של אדם, לא צריך כלום. ארוחת בוקר חלב, צהריים חלב, ערב חלב, יש שם הכל, נניח. מה זה אתה יכול? אתה מקיא את זה בסוף. למה? כי אדם גדול רוצה לחוש את האוכל, להתעסק איתו, ללעוס אותו, להרגיש אותו, כשאתה עובר לו פה בבית הבליעה, להרגיש את זה. אחרת זה לא, זה לא זה, זה לא זה. תאכלו גרבר לעומת לאכול פירות. למה? אי אפשר. אתה מקיא את זה בסוף. כי זו תכונת האדם. אדם גדול, הוא קץ בדברים שבאים לו בקלות. זה הרעיון כזה, יפה. אלו פסקאות חשובות מאוד למקום של הקושי והאתגרים בבניין האישיות ובקניין תורה. סיפור. מספרים על ראש ישיבת שווה חברון לשעבר, הרב משה בלייכר, שליטה. אחד מגדולי תלמידי הרב צבי יהודה, אדם אדיר, שמעתי המון שיעורים שלו כשהייתי בישיבה בקרני שומרון, בשיעורי שמע. תלמיד חכם, אדיר, ממש. והנה יום אחד קיבל אירוע מוחי. כמעט נפטר, בנס ניצל, והתוצאה הייתה? דלית, הכל נמחק. לא רק שהכל נמחק, כל התורה שהוא ידע, גם הרופאים אמרו לו, לפי צילומי מוח, רואים, המון תאים הרוסים, האירוע פגע קשה. לא, אמרו לו, כרוך טוב, כאילו אל תנסה בכלל. אולי תלך על הרגליים. קריאה, אי אפשר, אתה לא יכול יותר לקרוא. האזורים נהרסו. כאילו, מיגרא רמא לביר עמיקתא. ראש ישיבה היה נחשב, חבל, צדיק. אבל הוא בחר לא להקשיב לרופאים. משום שהוא אמר, בסדר, יש את דרכי הטבע, ויש את ההשגחה האלוקית שהיא בתוך הטבע.
את זה הוא כן דחל?
לא, זה מה שנשמתו הקדושה אמרה לו. האמונה. מה זאת אומרת? אפילו חרב חדה מונחת, מה זאת אומרת? מה, כל זה טבע? מה זאת אומרת? והוא התחיל, ישב עם התלמידים שלו ללמוד א', ב'. לימדו אותו אותיות, התלמידים שלו. היה לו קשה, הוא אמר, איסורי גוף ונפש. הוא לא הצליח לקלוט. את האותיות. המון המון עמל עם התלמידים שלו, לימדו אותו אותיות. התחילו ללמד אותו דברים שהוא לימד אותם. גם היה לו קשה מאוד להבין. הוא מספר שבשנים הראשונות, משהו מפחיד. הוא ישב עם אשתו ללמוד, להבין, בכלל, להצליח להבין את התורה. הוא אמר, לקח לו חצי שנה להבין רש"י אחד על התורה. חצי שנה! משהו מזעזע את הנשמה. עד שלאט לאט הוא הצליח להבין, ולאט לאט, ואז הוא חזר לגמרא, ואז עבר תהליך מדהים. משהו, אחרי כמה שנים הגיע לביקורת, לראות ככה מה הולך שם. במקרה נפל על אותו רופא ששחרר אותו. עושה לו צילום ראש, והוא רואה ש... לא, מה זה? הרופא מסתכל רגע, רגע, זה לא יכול להיות שזה הצילום שלך. מסתכל, רואה, זה השם שלו, אומר, מה זה? זה מוח של אדם בריא. אבל אתה יצאת מפה עם תאי מוח הרוסים. מה זה? אמר לו, יש אמונה. זה מכוח התורה הקדושה. הרופא כתב בסיכום, הרב אמר שזה קרה מכוח התורה הקדושה. העמל תורה, שאדם בוחר להאמין, ובוחר שאפשר לשנות, מכוח העמל, הוא מיילד את המוח שלו מחדש. זה דברים שקרו. מילד את המוח שלו מחדש, את כל העומק, יכול להחזיר הכל, נגד הטבע. איזה כוח יש לעמל. שאדם עומד מול הקושי וממשיך, דווקא בגלל שקשה לו ללמוד עכשיו. הוא ממשיך והוא מגיע לבית מדרש, הוא מגיע לשיעור. לא שאתה בא לו להסתלבט על המיטה להיות זרוק. לא, קשה לי ולכן אני ממשיך. וברגעים האלה אתה מתגדל, מספרים על הארון קרוב. פצוע הכי קשה ממבצע עופרת יצוקה, שאתם יודעים, נכנס לבית, יום חופתו, התחתן, למחרת כבר הלך לקרב. אבל חתן מחדרו כפשוטו, מלחמת מצווה, קצין בצנחנים, מכיר אותו, למדתי בקרני שומרון, קטן ממני, יום אחרי חתונתו, וופ, היה מפקד מחלקה, צנחנים, נכנסו בעזה שם לאיזה בית, בקרבות, הבית היה ממולכד, התפוצץ לו מטען על הראש. מעך אותו לחלוטין. מעך אותו לחלוטין. הוא ממש גסס, ממש היה בין חיים למוות, כל הפרצוף שלו נמחק, הגרון, הכל היה... ממש בין חיים למוות, הגיע שם איזה רופא עם תושייה עצומה, הכניס לו איזה קנה פה, לחבר לו את הקנה, עשה לו איזה משהו, החזיק אותו איך שהוא חי, ניצל. ממש היה הרבה שבועות שהוא היה ממש בין חיים למוות, ניצל, ניצל, היה ממש נס רפואי. ניצל, אין סוף ניתוחים, שיקום פנים, סרטים בכל העולם, אבא שלו הצדיק, רב זאב קרוב, היה אחד מרבותיי, לקח אותו כל העולם, לשקם, משהו מדהים. ומה יותר מדהים? באחד הביקורים בבתי החולים, גם המוח נפגע, לא רק הצורה, התאים נפגעו. אז אמר לו, אמרה לו איזה פרופסור, פרופסורית אחת שם בבית חולים, אמרה לו, מהיום אתה חייב ללמוד כמה שיותר גמרא, אם אתה רוצה לחזור לעצמך. כך אמר לו פרופסור. אמר, מה הקשר גמרא? אמרה לו, רק גמרא. אמר לו, אם אתה תתאמץ, אתה תחזיר את תאי המוח שנהרסו לפעולה.
קרא את התיק של
הרב משה? שאלה? ככה היא אמרה לו. ואז סיפר הרב קרוב, אני שמעתי את זה ממנו. שהם הלכו גם לעוד פרופסור שמומחה למכון פוירשטיין, לקידום כושר הלמידה לאנשים שנפגעו ולכל מיני דברים, מכון עושה חיל, של הרב רפי פוירשטיין, ראש רבני צוהר, יושב ראש. אבא שלו ייסד את זה בעל שם בינלאומי, אבא שלו, פרופסור פוירשטיין עוד. זה לא הפלאפון שלי. זה של הבת שלי. הבאתי אותו כדי לתקן לה משהו. הבעיה שמשהו במסך לא עובד, אז אני לא יכול אפילו לעשות אותו על רד. טוב. ואז פרופסור פוירשטיין לקידום כושר הלמידה, אז הלכו לפגישה לראות מה אפשר לעשות כדי לעזור למוח לעבוד בצורה טובה יותר. שאל אותו הפרופסור, איזה מקצוע הכי שנאת בתיכון? ככה הוא שאל אותו, פרופסור פוירשטיין. אמר לו, אנגלית. אמר לו, מעכשיו אתה חייב ללמוד כל יום אנגלית. זה יחזיר אותך לעצמך. ידוע שגם אנשים מעל גיל 60-70, שתאי מוח מתחילים כבר להרס ולא להתחדש, ממליצים להם ללמוד שפה חדשה. לחדש את בניית התאים במוח, ללמוד שפה חדשה, או לנגן על כלי נגינה. כמה שיותר קשה, יותר טוב. ככה, ממש ככה. כלומר, יש כאן משהו שהוא ממש בפיזיולוגיה שלנו, וכשמדובר על התורה, זה גם קשור לנשמה שלנו. וזה מה שחז"ל אומרים, לפום צערה אגרה. זהו, במשפט אחד אמרו הכל. לפום צערה אגרה, לפי הצער, השכר. אם אתה גאון ולומד כל דבר ללא כל מאמץ וכל היתר מזיעים כדי להבין את מה שאתה מבין בדקה, אל תחשוב שמצבך טוב יותר מהם. ממש לא. תתאמץ על פי דרכך במה שיש לך מאמץ בו. משום שלפום צערה אגרה. לפי המאמץ השכר, המדרגה הרוחנית האמיתית, היא תוצאה של מאמץ. אבא שחרב. אתה צדיק, יצאת צדיק. ככה בטבעיות יצאת הצדיק. אבל מישהו אחר גדל בבית של נרקומנים, יצא השם ישמור. מי יותר טוב? אני באמת לא יודע מי יותר טוב. הכל תלוי בנקודת ההתחלה. מהן נקודות הבחירה שהשם זימן לך? כמו שאומר הרב דסלר, הכל תלוי בנקודות הבחירה. אם אתה ממשיך להיות צדיק באופן טבעי, ולא עמדת בניסיונות שהיו מיועדים לך, לפי נקודת ההתחלה שלך, והוא, שגדל בבית של נרקומנים, עשה כברת דרך עצומה כדי להגיע לאיפשהו היום, והוא בחר טוב בטוב ביחס לצמתים שהשם מציב לו, הוא יותר ממך. הוא יותר ממך. כי המדרגה היא לא לפי מבחן התוצאה, כי מבחן התוצאה הוא קשור לדברים שהשם נתן לי מראש. אלא זה לפי המאמץ, זה לפי ההשתדלות, זה לפי הניצחונות, ביחס לנקודות הבחירה שהשם מזמן לי. זו תובנה חשובה. חז"ל אומרים, פום צערה גרא. לכן אומרים, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. דווקא העמל הזה הוא זה שיוצר את הקניין. לסיום. יש מצב כזה, שבחור יכול לצאת אחרי 5-6 שנים בישיבת הסדר, לא משנה, ישיבה גבוהה, כמעט לא ניכר בו רושם של תורה. היית רוצה לראות ברק בעיניים, שאיפות רוחניות, ממש ככה, אתה לפעמים, זה קורה מעט, אבל קורה. אתה ממש יכול לראות, התקיים בו חלום פרעה. לא ידע כי בא אל קרבנה. לא, לא עבר. למה? תשובה אחת, עמל. הוא היה פה. הוא גם לפעמים למד. אבל הוא לא התאמץ, כל אימת שהוא הגיע לצומת של הכרעה, שבו הוא צריך להתאמץ יותר מערך השעשוע וההרגל, כל מה שהוא עובד מול מאמץ, הוא נסוג אחור. הוא בחר בחדר, הוא בחר בחוץ, הוא בחר בדברים אחרים, אז הוא אף פעם לא עבר את המשוכה הזאת, שקוראים לה קניין תורה, מאמץ, הקרבה יוצרת קרבה. הוא אף פעם לא עבר את זה. הוא העביר את הזמן בללמוד, כי כמה אפשר להיות בחדר כל היום. אבל הוא לא התאמץ על לימוד תורה. לגדול בתורה זה להתאמץ על לימוד תורה. זה אומר שכשקשה לי, אני מתאמץ ובוחר ללמוד בכל זאת, גם כשלא תמיד יש לי חשק. גם בזמנים שלא כולם לומדים. אני בוחר בזה, כי אני מבין שזה מה שיגדיל אותי. שני אנשים ישבו על ספסל אחד, זה שם חיים, זה שם המוות. התורה נהפכת לו. הכל לפי מדרגת העמל. אומר הרב צבי יהודה, שגם חמור, אם תקשר אותו לסטנדר, אחרי 5 שנים יהיה שיעורי. זה לא חוכמה שאתה קשור פה, שאתה נמצא פה. השאלה מה אתה עושה? מה אתה עושה? הכל זה נגזרת של המוכנות להשתלם, כמו עמנואל מורנו, לעמוד באתגרים, לעמוד בקשיים, זה מה שבונה אותך.
לא לראות כלום שקל לי?
אפשר, השאלה מה המינון, אתה יודע, מה המינון? הכל...
אוטומטית, יש נושאים שהם יותר קשים, ויש נושאים שהם
קשורים. אין בעיה, גם צריך ללמוד את כל התורה, אז לומדים הכל בסוף, אבל אתה יודע, השאלה אם האדם בורח תמיד למה שקל לו, תראה, סתם דוגמה, עכשיו אתה סדר בוקר, לומד מרעיון, לומד מרעיון, גם לא מתחבר תמיד, לומד מרעיון, להעמיק בתורה. אוקיי, אז אני לומד גמרא, אני משקיע, לומד לעומק. סדר צהריים יש לי גמרא בקיאות. עכשיו, גמרא בקיאות, לפעמים אנחנו נתקעים. עכשיו, שם חשוב להסיים מסכת. אין בעיה, אז לפעמים אני פותח ספר פירושים. ואפילו לפעמים אני עושה את זה הרבה. שאני פותח ושיננתם, פותח איזה משהו, שוטנשטיין, כי אני שם, יותר חשוב לי הערך של ההיקף. זה לא אומר שאני לא רוצה להתאמץ. אני פשוט בודק את הזמן שלי לעומת המטרה. זה בסדר. זה לא, אני לא אומר, כן, השאלה מה המטרה? אני בבוקר אני עמל רבות, אבל בצהריים פה אני רוצה לעשות סיום. אוקיי, בסדר, אז אני נעזר יותר, זה בסדר. שאני רוצה ללמוד אמונה. אני לא בורח רק לספרים הצבעוניים שנכתבו ב50 השנים האחרונות. אני הולך לספרות יסוד, היא מאתגרת אותי, גם בונה אותי יותר. אני לומד כוזרי, אני לומד הקדמות הרמב״ם, אני לומד מהר"ל, אני לומד עניה, אני לומד הרב קוק, אני לומד חסידות. אני לומד דברים שמאתגרים אותי, יש שם עומק, יש שם עיון מסוים. אז מה, אני לא יכול ללמוד ספרים צבעוניים? לא, אתה חייב ללמוד גם ספרים צבעוניים, כי הם מדהימים. הם מדהימים, אז למה לא? שוב, השאלה כמה? שאלה כמה מכל דבר? שאלה מה האיזונים? כן? יש שאלות חברים. דברים ש... לאור הסדר יום שלכם, או איך ש... דילמות שיש לפעמים, איך ללמוד, מה ללמוד, אפשר לשאול עכשיו? יש לכם הזדמנות, ושאני נעלם בקפסולה של השיעור.
אבל נראה שכאילו בדור שלהם, בדור שלנו, יש כאילו פחד מנהמל.
נכון מאוד.
מה, כאילו, הגורם.
נכון מאוד. אנשים היום, היום, הנושא הזה של להתחבר, והרגש, והמימוש העצמי החיצוני, זה מה ששולט בנפש, בתרבות. בטח ובטח בדור של מסכים שהרגילו אותנו, שמישהו צריך לענג אותנו כל הזמן, ואני תמיד אמור ליהנות, ואם לא אז משעמם לי, וההנאות הן קצובות ומיידיות וכו וכו וכו, הדבר הזה מעמיד באור מאוד 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 לא נוצץ את כל סוגיית העמל. אין ספק. המסכים כופים עלינו להשתנות ולרצות סיפוקים מיידיים. הם משנים אותנו. הם משנים אותנו. היום אנשים קשה להם לעמול. אתה מתחיל להסביר יותר מדי לעומק, עושה איזשהו תהליך, מורה, מה אתה חופר? מה אתה חורש?
ארכיאולוג.
משהו בנפש, אה?
ארכיאולוג.
כן? משהו בנפש מתקשה כל אימת שמדובר בתהליך, בעמל. זה מכה חמורה מאוד וצריך להילחם ולא לוותר. טוב, חזק וברוך.